Good. Hamud Yudchet etzli. נכון? הוא בפרק חלק. נתחיל עוד פעם את הקטע. כן. הוא בפרק חלק. דורשת הגמרא את הפסוק נואף אישה חסר לב. אומרת הגמרא, אמר יש לקיש,
זה פסוק?
בטח, זה פסוק משלי.
במשלי?
בטח, בטח. נואף אישה חסר לב. אז פשט הפשוט של הפסוק זה נואף אישה חסר, מדובר, נואף אישה. כן? אומרת הגמרא, אומר הפסוק, נואף אישה חסר לב. אבל הגמרא דורשת את הפסוק, מוציאה אותו מפשוטו. אמר יש לקיש. מה הכוונה נואף אישה חסר לב? זה הלומד תורה לפרקים, שנאמר כי נעים כי תשמרם בבטנך יקונו ידיו על שפתיך. זאת אומרת, מה זה נואף אישה? התורה מכונה אישה, אז אפשר להתייחס אליה כמו אל אישה שהוא נואף איתה, היא לא אשתו. כן? זה הלומד תורה לפרקים, שנאמר מתי התורה היא נעימה, מתי היא שלמה, כי תשמרם בבטנך, יקונו יחדיו לשפתיך. אבל כשזה לפרקים, אז זה נעפה. המאמר הזה בא לבאר כי התורה, לפי מעלתה ומדרגתה, אין ראוי שיהיה לימוד בה שלא בקביעות. זאת אומרת, הלימוד בתורה חייב להיות בקביעות. כמו שאומר, אין ראוי שהלימוד יהיה לא בקביעות. ודבר זה, מתייחס כזה אל התורה, כשהלימוד הוא איננו קבוע, זה, ודבר זה, פחיתות גדול לתורה. זאת אומרת, כשאדם מתייחס כך, מצד אחד הוא לומד, אבל זה לא קבוע. כיוון שזה לא קבוע, זה מגלה יחס. כי הוא דומה למי שנואף עם אישה, שאין לו אישה מיוחדת. שאין החילוק בין מי שיש לו אישה מיוחדת ובין מי שאין לו אישה, לומר שזה יש לו אישה והוא רגיל אצלה, ולזה יש לו אישה אבל אינו רגיל אצלה, רק דרך זנות. אומר המהר"ל, לא, שאין הדבר כך. רק מי שיש לו אישה מיוחדת, אומרים עליו שיש לו אישה. מי שיש לו זונה, אומרים עליו שאין לו אישה כלל. כי הזונה שלא ייחדה אליו, בדרך מקרה בעליה, זה לא נקרא שיש לו אישה כלל. אז הוא אומר, אז הפסוק ממשיל את האדם שלומד תורה לפרקים לנואף עם זונה. זאת אומרת, היחס שלו אל התורה זה כמו אל אישה זונה. וכך הוא מי שלומד תורה לפרקים. ובמקרה, אין נחשב שיש לו תורה. והוא עד רבה. זאת אומרת, הוא אומר, זה לא רק שאין לו תורה, אלא זה מגלה יחס של, יחס של בוז, של זלזול בתורה. יש בזה חיסרון, זה לא רק היעדר, אלא יש פה גם
אמירה קשה, כי לכאורה אחד שלא לומד תורה בכלל יותר טוב.
מה? כן, כן.
ממש מאחד שלא לומד תורה בכלל.
כן, 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 נכון.
זה אמירה
של... אם לא היו... יש לו קיש אומר את זה, מה לעשות?
כן, לא, אני אומר, אבל זה...
נכון. זה מה שהמהר"ל אומר. וכך הוא מי שלומד תורה לפרקים, במקרה אין עכשיו שיש לו תורה, והוא עד רבה נחשב פחיתות. מה זה פחיתות? פחיתות הכוונה, יש פה זלזול בחיוב. זאת אומרת, זה לא היעדר, זה לא חיסרון, זה פחיתות. הכוונה היא, יש פה, כמו שאמרתי, יש פה זלזול בתורה. כן, כמו שנחשב פחיתות כאשר יש לו זונה, כי הדבר שהוא במקרה הוא פחיתות, כי המקרה הוא תפל אצל דבר שהוא בעצם. המקרה הוא תפל. מה זה מקרה? מקרה זה לא משהו מהותי. מקרה, כמו שאנחנו רואים, זה ההבדל בין מהות לבין מקריות. מהות זה משהו קבוע, עצמי, בעוד שמשהו מקרי הוא לא מהותי. והוא אומר, הוא תפל, הוא נטפל לדבר שהוא בעצם. ואם כן, הדבר הזה הוא פחיתות לתורה, לעשות אותה תפילה לדבר אחר. כי התורה היא עיקר, ואינה תפילה אצל דבר אחר. זאת אומרת, הוא מטפיל אותה אל דבר אחר. כשאדם לומד תורה באופן מקרי, וזה הכוונה לפרקים, הוא הופך אותה להיות תפילה כלפי דבר אחר שהוא עיקרי אצלו. זאת אומרת, אין דבר, המהר"ל אומר למעשה, הוא אומר דבר מאוד יסודי. אם יש דבר שהוא מקרי, פירושו של דבר שיש דבר אחר שהוא מהותי. זאת אומרת, אין מציאות, לא יכול להיות מציאות שהכל מקרי. אין דבר כזה. יש דבר שהוא אצלו העיקר, הוא המהות שלו, הוא הדבר העצמי לו, והתורה הופכת להיות דבר נטפל אל הדבר המהותי.
זה ברור שאם יש דבר שהוא מקרי, יש גם דבר שהוא מהותי. איזה פסול יש בזה? מה, כל החיים שלנו מורכבים רק ממהות?
לא, אבל זה לא אכפת לו. האכפת לו זה היחס אל התורה כאל דבר תפל. התורה היא במהות עיקר. וכשאתה הופך את התורה לדבר תפל למשהו אחר, זה יחס של זלזול אל התורה. זה מה שהוא אומר, אתה מזלזל בתורה. זה יותר גרוע, אמרת נכון, יותר גרוע ממי שלא לומד. מי שלא לומד, אז הוא לא לומד. אז אני לא רואה, אני לא רואה לא יחס של עיקר אל התורה, אבל אני גם לא רואה זלזול בתורה.
ביטול תורה ולא זלזול.
אבל כשאדם הופך את התורה לנטפלת למשהו אחר, היא הופכת להיות נטפלת למשהו אחר, זה יחס של זלזול. אני אתן דוגמה, כשנבין את זה באופן יותר מוחשי. אדם קורא ספר, והוא מניח את זה על חומש, כדי שהוא יוכל לקרוא יותר נוח. איך היינו מתייחסים לזה? אתה קורא עכשיו ספר, ספר קריאה, כן, זה יפה מאוד, אבל אתה מניח את הספר על חומש. נו, אז זה. הפכת את הספר קריאה לעיקר, ואת החומש, תפל. זה הרבה יותר חמור.
כן, זה ברור, אבל הנקודה היא כאילו...
זה מאמר חריף, אבל זה בדיוק שהוא אומר.
כאילו הוא דורש מ...
הוא דורש, אני אגיד לך מה שהוא דורש.
הוא דורש את המקסימום בהתחלה.
לא, 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 לא. אני אסביר לך מה שהוא דורש. הרי לכאורה מה הוא אומר כאן? הוא אומר, הלימוד של התורה צריך להיות קבוע. הוא לא אומר שהוא צריך להיות, אדם צריך למלא את כל היום של לימוד תורה.
לא, ברור לי.
אבל ברגע שאדם עושה משהו באופן קבוע, הקביעות היא הופכת להיות העיקר. והדברים האחרים הופכים להיות תפלים. על כל פנים לא מטפיל את זה, אפילו להניח שיש לך עוד דברים חשובים. יש לך עוד דברים חשובים לעשות, אבל אתה לא מטפיל את זה כלפי משהו אחר. זה לא הופך להיות תפל כלפי משהו אחר. אתה מבין? אני צריך ללכת לעבודה, אז העבודה חשובה אצלי, אבל אני גם לומד כל יום. יש לי שעה של לימוד כל יום, אז הפירוש הוא זה חשוב וזה חשוב. זה חשוב וזה חשוב. אבל בשעה שאדם, כמו שאומר, לומד תורה לפרקים, אז הלימוד תורה שלו זה מקרי. במקרה היה לו זמן, הוא למד. אז זה מה שרשלוקי שאומר. הפירוש הוא ההתייחסות שלך אל התורה כי אל אישה זונה. יש לך אישה ויש לך אישה זונה. ומה שאמר חסר לב, כתוב נואף אישה חסר לב. אז הוא אומר, רצה לומר שאינו נחשב המקרה מציאות. הלב זה ביטוי של המציאות. הלב הוא עיקר המציאות באדם, אז ממילא זה ביטוי של מציאות. כשאני רוצה להגיד שהיחס אל התורה כאל דבר שאין לו מציאות, אז הוא אומר, זה מה שהוא אומר, ומה שאמר חסר לב רצה לומר שאינו נחשב המקרה מציאות. אחרי שקבענו שלימוד תורה לפרקים פירושו של דבר הוא הפך את התורה לא למשהו מהותי, הוא התפיל אותה, הוא הפך אותה למשהו מקרי, היחס שלו אל התורה כאל מקרה, כן? אז 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 זה לא מציאות, מקרה זה לא מציאות, וזה חסר לב, כי הלב בו תלוי חיותו ומציאותו. ולכך הלומד תורה במקרה, אין כאן תורה, אין כאן תורה, כי המקרה שאינו דבר עצמי אינו נחשב מציאות כלל. אין כאן תורה. המקרה, כמו שהוא מגדיר, המקרה שאינו דבר עצמי, הכוונה, זה לא מהות, כמו שהוא אומר, זה מקרה. יש לי זמן, אני לומד. כן? מזדמן לי, אני לומד. אבל אם לא מזדמן... מה?
בהזדמנות.
בהזדמנות. כשיש זמן. כשאין זמן, אני לא לומד. אבל אין פה דבר קבוע. המקרה זה לא מציאות. אינו נחשב מציאות כלל. וכך יש לפרש פשט הכתוב גם כן. הוא אומר, עכשיו אני צריך להבין, זאת אומרת, אמרתי קודם, פשט הכתוב זה לא, זה ריש לקיש מוציא את הפסוק מפשוטו. הפסוק אומר, נואף אישה חסר לב, אז צריך להבין את הפסוק גם כפשוטו. אדם שנואף עם אישה, כן? אז חסר לב. מה הכוונה חסר לב? אז הוא אומר, כאשר יש לו אישה מיוחדת, יש לו מציאות בעצם. אדם שיש לו אישה מיוחדת, הפירוש הוא לא חי. זאת אומרת, כמו שכתוב, ביתו של אדם זו אשתו. ביתו של אדם זה אשתו. מה זה בית? בית זה החיים של הבן אדם. החיים של הבן אדם. הבית זה הקביעות שלו. אז ביתו, אז כשמדברים על ביתו של אדם, אז מדברים על אשתו. מדברים על אשתו. אז הוא אומר, כשיש לאדם אישה, יש לו מציאות. אדם שאין לו אישה, אין לו מציאות. זה מה שהוא אומר. אבל, וכאשר יש לו אישה מיוחדת, יש לו מציאות בעצם לא במקרה. אבל כאשר הוא נואף אישה, שדבר זה במקרה בלבד לפי תאוותו שמגיעה לו, הנה נחשב מציאות של מקרה. או בלשון שלו, זה לא מציאות. וזהו נואף אישה חסר לב. וכך התורה, שהיא השלמת האדם, והתורה תיקרא אישה בכל מקום. יש את, באמת, כל משלי, כשמדובר על אישה, תמיד אפשר לפרש. יש את חיל, הרי חזל דרשו את זה גם על התורה. אז מה הוא אומר? התורה תיקרא אישה בכל מקום. שעל ידה גם כן השלמת, כמו שהאישה משלימה את האדם, אז גם התורה משלימה את האדם, כמו האישה שהיא השלמת האדם. ואם לומד התורה לפרקים, דבר זה אינו רק במקרה. לכך הוא חסר לב. ומה פירוש חסר לב? כמו שהוא הסביר, אין לו מציאות. האדם הזה אין לו מציאות. כאילו בלי מציאות. הכל אצלו מקרה. אין משהו שיחבר אותו למציאות. שאנחנו נתייחס אליו כאל יש. זה מה שהוא אומר. לכך הוא חסר לב. רצה לומר שהוא אינו נחשב מציאות, שכך אמרו ביבמות, אצל האישה, מי שאין לו אישה לא נקרא אדם. ביטוי כזה בגמרא. מי שאין לו אישה לא נקרא אדם. וזה שאמר, זה, הפסוק אומר, נואף אישה חסר לב, כי נעים כי תשמרה בבטנך, יקונו יחדיו על שפתיך, ואין השמירה מהסכנה. מעניין, את החלק השני של הפסוק הוא רק מבליע.
כן, אבל אני גם הבנתי שהוא לא נוגע בו בכלל.
כן, אבל לא, וגם שהוא נוגע, גם שהוא נוגע לא ברור. מה הוא אומר? וזה שאמר, כי נעים כי תשמרם בבטנך.
מדבר על התורה.
ודאי שכן, כי יקונו יחדיו על שפתיך.
אז הוא אומר, אין השמירה מהסכנה, דרך הרעיל, רק דרך קבע. ולכן אם אדם...
זאת אומרת, אדם יכול להישמר מסכנה רק אם זה קבוע. אבל הוא לא פירש, הוא התעלם מזה, זאת אומרת, לא נכנס לחלק הזה של הפסוק. לא יודע, אבל הוא לא נכנס לזה. בפרק ג' דיומה, דף למד, איתנו רבנן, אני ועשיר ורשע באו לדין. אני ועשיר ורשע. אומרים לו לעני, למה לא עסקת בתורה? אם אומר, אני הייתי. אני היה, וטעות במזונותיו היה, אומרים לו, כלום אתה אני ביותר מהילל? היית אני יותר מהילל הזקן? אמרו עליו על הילל הזקן שבכל יום ויום היה מסתפר בטרפיק אחד. זה מטבע קטנה. חציו נתן לשומר בית המדרש להיכנס, כן? זאת אומרת, בקיצור, מחציו הוא חי, ומחציו נתן לשומר בית המדרש כדי להיכנס לבית המדרש. עלה ונתלה, גם כן, לא נכנס לבית המדרש. עלה ונתלה, וישב על פי הערובה, כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה ואבטליון. אותו היום, מספרת הגמרא, ערב שבת היה, ותקופת טבת היה. ירד עליו השלג מן השמיים וכיסהו. וכיוון שעלה עמוד השחר, אמר לו שמעיה לאבטליון, אחי, בכל יום הבית מאיר, והיום אפל. ושם היום מעוננו, הציצו עיניהם וראו דמות אדם בערובה, עלה עליו רום 300 שלג, פרקו, הרחיצו וסחו, והושיבו כנגד המדורה. אמרו, ראוי זה לחלל עליו את השבת. אז מה אומרים לו לאדם שאומר שהוא היה עני ובגלל זה הוא לא למד? סיפור ילדים, נו. כן, כן, כה עשו חכמים. לעשיר אומרים, מפני מה לא עסקת בתורה? אם אומר עשיר היה וטרוד בממון היה, אומרים לו כלום היה עשיר מרבי אליעזר בן חרסום. אמרו עליו על רבי אליעזר בן חרסום שהניח לו אביו 1,000 עיירות, כן, מלאות כסף וזהב ואוצרות, כן, והניח את כל אלה והלך ללמוד. כוונת המאמר הזה לבאר לך כי אין התנצלות לאדם לומר שלא אלמד תורה מפני שהיה טרוד בעוניו. כי התורה אין התנצלות בביטול שלה. רק אם היה אומר שלא היה אפשר לו כלל בשום אופן ללמוד. כי מאחר שהתבאר כי צריך האדם שימית עצמו על התורה, לכך אין לו שום התנצלות. ולפיכך, כשמכניסים אותו לדין, אומרים לו, כלום היית אני יותר מהילל, שהילל היה מקיים התורה מחמת עוני קשה כמו זה. כי צריך האדם שימית עצמו על התורה. וכולי. וכן, אין העשירות תשובה. שהרי אפשר אצל אל האדם להתגבר נגד העשירות. כמו שתמצא אצל רבי אליעזר בן חרסום, שהיה מתגבר נגד העשירות, שלא יבטל אותו מתלמוד תורה. ואולי יאמר האדם כי דבר זה הוא מידת חסידות, ולמה ייתן הדין על זה אם לא עשה? אז אומר המהר"ל, דבר זה אינו, שהאדם חייב בזה שיבטל עצמו בשביל הצד השכלי שבו, שהיא התורה. רק אם תאמר שאי אפשר לאדם לעשות ולעמוד בזה במה שהוא אדם, והרי תראה, אצל אלו שניהם, שהיה נמצא דבר זה. זאת אומרת, אומר האדם, אני לא הייתי יכול, הייתי טרוד. אני לא הייתי יכול להחזיק את עצמי כאדם, אם הייתי גם לומד. אומרים לו, תסתכל, מה אתה מדבר? הנה, אתה רואה הלל, נשאר אדם, נכון שהוא היה אני, אבל הוא נשאר אדם ולמד. אותו דבר אצל רבי אליעזר בן חרסום. אז והרי תראה אצל אלו שניהם שהיה נמצא דבר זה, אם כן אפשר דבר זה, וכל דבר שהוא האפשרי ואינו עוסק בתורה, יש דין על זה. ומכל שכן, כאשר יתבונן בשכרו אשר יש לו, יאחוז באושר השכלי ולא יקפיד בעניות הממון. זאת אומרת, עכשיו הוא אומר חוץ מזה, הרי לכאורה מה אתה אומר?
זה לא מידת החסידות.
לא, 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 זה בסדר.
זה חמור.
כן, כן, בסדר. אז הוא אומר, אם כן דבר זה, וכל דבר שהוא אפשרי ואינו עוסק בתורה, יש דין על זה. ומכל שכן, כאשר יתבונן בשכרו אשר יש לו, יאחוז. זאת אומרת, הוא אומר, מה אומר האדם? אני לא יכולתי כי הייתי עשיר. אז ראשית אומרים לו, הנה אתה רואה, זה אפשרי. אם אפשרי, אפשר לתבוע את האדם. זאת אומרת, אם הוכח שיש אנשים כאלה שהם היו עניים ולמדו, או היו עשירים, מה הקושי אצל העשיר? הוא צריך להשגיח על הממון שלא ילך לאיבוד, וזה דורש ממנו מאמץ. הוא אומר, אני לא רוצה להרוויח, אני לא רוצה להפסיד. אם אני לא אדאג לאושר שיש לי, הכל ילך לטמיון. יש תירוצים, מרבה נכסים, הרבה דאגה. אז אומרים לו, אתה יכול לעשות את שניהם. ושנית הוא אומרים לו, הרי הרבה יותר כדאי, כמו שהוא אומר, קל וחומר הוא אומר.
אפשר שאלה על העניין של בית המדרש, למה הלל הזקן היה צריך לתת חצי מטבע לכניסה?
למה היו צריכים לשלם בשביל זה?
כן.
הוא עוד לשבת על הערובה.
לא להיכנס, לא להיכנס, זהו.
לא להיכנס, הוא על הערובה, זה גם...
למה?
גם לשלם מילא, נגיד. אבל לשלם באיזה מקום הוא מקבל על הערובה.
מה, זה המקום שהוקצו?
כנראה שזה...
לא, לא, יש גמרא...
השאלה היא... שלם יותר, היה
נכנס... אבל לא לוקחים כסף על לימוד תורה.
אה?
התורה ניתנה לעם.
לא, לא, יכול להיות, יש גמרא בברכות שהגמרא מספרת, יש גמרא בברכות שהגמרא מספרת, לא יודע אם זה שייך לזה, אבל הגמרא מספרת הרי על, 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 על התקופה של רבן גמליאל ורבי... בדיוק. ועל רבי לזר בן עזריה. זהו, היה שלב שלא נתנו להיכנס, אבל קשה להאמין שעל הלל, את הלל מנעו מלהיכנס.
לא ידוע שהוא הלל.
מה? אבל למה לגבות כסף בכלל?
מה?
למה לגבות כסף? כש...
לא, לא, אין, אתה צודק, אבל כשיש מצב שכולם רוצים ללמוד ואין מקום לכולם, אז אין ברירה, מוכרחים לעשות, מה תעשה? אם כולם רוצים ללמוד.
אין מקום.
כן? יש מצב שכולם רוצים ללמוד, מה אתה מוכרח לעשות? אתה לא יכול לתת להיכנס לכולם. אז מה תעשה? זאת אומרת,
לא בשביל הרווח, אלא כדי ללמוד.
כן, וגם זה, כמו שאתה רואה.
גם זה קשה.
עלה לערובה. לא היה לו מקום בבית המדרש.
וגם זה קשה.
לא, לא, לא היה לו כסף. לא היה לו כסף.
באותו יום אולי.
באותו.
מה?
לא היה לו כסף.
אבל זה גם היה בשבת. בשבת הוא צריך לשלם.
מי אמר זה היה בשבת?
ערב שבת,
ערב שבת, יום שישי זה היה, יום שישי.
לא למדנו טוב כל השיחה.
כן, הלאה.
לא, כי בעצם מצאו אותו למחרת.
כן, זה גם, אני לא מבין איך בן אדם שורד לילה שלם, גובה מטר וחצי של...
טוב, זה לשון הגזמה יכול להיות, הסיפור מגזים. ודע, כי שלושה דברים זכו כאן.
הוא לא מסביר על יצר הרע.
מה?
כן,
נכון, כן. ודע כי שלושה דברים זכו כאן. הנה, הוא עכשיו מסביר, אני חושב. ודע כי שלושה דברים זכו כאן, שהם התנצלות מה שלא עסק בתורה, וכולם לא נחשבו טענה. האחד, כי יש לפעמים חסרון במה שצריך להיפרנס, ובשביל זה מבטל מן התורה. ולפעמים יש לו תוספת, כן? שמסיטה אותו לבטל מן התורה, כמו העושר, שבשביל תוספת שיש לו מסיט את האדם לבטל מן התורה. ולפעמים יש לו חיסרון בעצמו שמסיט אותו מן התורה, כמו היצר הרע, שהוא בעצמו של אדם, בתוכו. ואילו שלושה הם ידועים, שהם כל החלקים אשר מכריעים את האדם אל דבר, וכולם אינם טענה. למה? מאחר דאמרינן, אין התורה מתקיימת אלא במי שמימית עצמו עליה, כמו שיבאר למעלה. כי התורה היא שכלית, יש לבטל עצמו בשביל התורה. אם כן, כל אלה שמסיטים את האדם לבטל מן התורה אינה טענה, כי אף עצמו צריך לבטל. אף עצמו צריך לבטל בשביל התורה השכלית. אפילו את עצמו הוא צריך לבטל. קל וחומר שהדברים האלה לא תמיד זה עצמו, זה משהו חיצוני, עושר. זה חיצוני. כי אף עצמו צריך לבטל בשביל התורה השכלית. כמו שהוא, דיברנו על זה בפרקים הקודמים. כן? להחשיך עצמו. כן? אדם צריך, האמת היא, הדרישה מהאדם, כן? למסור את עצמו בשביל לימוד תורה. אדם כי ימות באוהל. כי אף עצמו צריך לבטל בשביל התורה השכלית. ואלו שלושה דברים שייכים לעצמו. ואם האדם צריך לבטל עצמו, כל שכן שיש לבטל אותם, אלו שלושה דברים שייכים לעצמו, הם לא עצמו. הדרישה מהאדם שאפילו את עצמו יבטל. אלו שלושה דברים שייכים לעצמו, אבל אינם עצמו. כן? ואלו שלושה דברים שייכים לעצמו. ואם האדם צריך לבטל עצמו, כל שכן שיש לבטל אותם השייכים לו. ואינם עצמו, בשביל התורה. וכאשר אין מבטל תורתו בשביל עושרו, ועושה תורתו קבע, דבר זה נותן, וכאשר אין מבטל תורתו בשביל עושרו, זאת אומרת, אדם שלא מבטל את התורה שלו בשביל העושר, ועושה תורתו קבע, דבר זה נותן קיום אל עושרו. זאת אומרת, לא רק שהאדם לא מפסיד, אלא הלימוד תורה שלו, הקביעות שלו בתורה, נותנת קיום אל עושרו. כי עושרו נסמך על התורה. הוא הופך את העושר, הוא תולה את העושר שלו בתורה. עושרו נסמך על התורה. כשהתורה יש לה קיום נצחי ואינה בטלה. העושר הוא דבר זמני, מטבעו. זה שייך לגשמיות. היש האמיתי, המציאות האמיתית, היא המציאות הרוחנית. אז אם אדם עושה את התורה כקבע, הוא מטפיל את העושר יש לו עושר, אבל הוא מטפיל אותו אל התורה, הוא הופך את התורה לקבועה אצלו, הוא קבוע בתורה, אז, 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 אז הדבר שהוא בלתי קבוע, הוא, הוא נסמך על הדבר הקבוע. הוא מסביר. זה לא, אני מבין שהוא רוצה לומר, זה לא סגולה, זה המהות. זאת אומרת, זה הסדר, זה הסדר של הדברים. כך הדברים בנויים. להטפיל את החומריות אל הגשמיות. להפוך, סליחה, את הגשמיות אל הרוחניות. כן?
לעניין הקביעות, גם אותה שעה זה חשוב?
כן, כן, כן.
שאותה שעה?
כן.
אם אדם לומד שעה
ולא... לא, 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 לא. הנקודה היא לא אותה שעה. הנקודה היא, אדם יודע שיש לו שעה ביום שהוא לומד, ושום דבר לא יזיז אותו באותה שעה. אז הפירוש הוא... והשעה הזאת אצלו, השעה החשובה ביותר ביום. יכול להיות שהוא עושה הרבה דברים אחרים ביום, אבל השעה הכי חשובה אצלו היום, השעה החשובה ביותר אצלו ביום זה שעת הלימוד. אז ממילא כל מה שהוא עושה נטפל אליה, או לא רק נטפל, נסמך אליה, הופך להיות סמוך עליה. היא הקבועה, כמו שהוא אומר, מטבע הדברים היא הישות האמיתית, היא המציאות האמיתית, משום שהיא הרוחנית, היא המציאות הרוחנית, היא המציאות האמיתית. היתר זה מציאות גשמית. המציאות הגשמית הופכת להיות נסמכת על המציאות הרוחנית. זה מה שהוא אומר. כי התורה היא שכלית, יש לב...
שעה קבועה, לא נקרא להעמיד את עצמו בתורה.
לא, לא, הנקודה היא, תראה שהוא מסביר.
יש הבדל גדול בין אדם שממית את עצמו בשביל התורה.
נו.
לבין קביעות לתורה.
אז תראה איזה ביטויים הוא משתמש. ואילו שלושה דברים שייכים לעצמו. ואם האדם צריך לבטל עצמו, כל שכן שיש לבטל אותם השייכים לו ואינם עצמו, בשביל התורה. וכאשר אין מבטל תורתו בשביל אושרו, ועושה תורתו קבע, דבר זה נותן קיום אל אושרו. כי אושרו נסמך על התורה, אשר התורה יש לה קיום נצחי ואינה בטלה. לכך העושר שלו, שנשמח על זה, גם כן אינו בטל. אבל אם תורתו הרעי, תורתו הרעי, ועוסק בתמידות, בעסקיו, אז מהו העיקר אצלו? מהו הקבוע אצלו? העסקים. והתורה הופכת להיות הרעית. הרי עושרו נשמח על דבר הרעי, שהוא דבר מקרי בלבד. וכבר אמרנו כי הדבר שהוא... במקרה או מקרי אינו נחשב מציאות, ולכך אושרו ותורתו בטלים. אושרו ותורתו. כן.
על הגמרא הזאת יש את הסיפור עם המהר"ל מרוטנבורג.
ש?
ראו אותו שהוא כותב משהו בשולי הגמרא. אנחנו הסתכלו וראו שהוא כתב ואני מחייב את קשי התפיסה. כשהוא התחיל ללמוד תורה הוא היה בוק אחד גדול.
על המהר"ל מרוטנבורג? אני לא שמעתי דבר רוטנבורג, אני לא שמעתי את הסיפור הזה כמות שהוא, אבל על המערם שיק כתוב את זה. המערם שיק, אני לא חושב על המערם מרוטנבורג, גם לא מתאים לו משפט כזה. המערם שיק, המערם שיק כתוב, בהקדמה של שו"ת מערם שיק כתוב, הוא אומר שאם יבוא מישהו לבית דין של מעלה ויטען שהוא לא למד, כי הוא לא יכול ללמוד גמרא, הוא לא תופס גמרא, אז הוא אומר, אני אחייב אותו. למה? הוא אומר, משום שכשאני התחלתי ללמוד, אז כשהייתה לי איזו שאלה, ורציתי ללכת לספר, בארון הספרים, לראות תשובה לשאלה, עד שהגעתי לשם שכחתי. הייתה לי שאלה, ועד שהגעתי לארון הספרים, לחפש ספר, לראות אם הוא שואל את השאלה, שכחתי. כך הוא אומר, המערם שיק, לא מעמוד. המערם שיק, אני חושב שזה המערם שיק. על הממשיק, ככה אני זוכר, אני לא זוכר את ההקדמה שלו, אבל אני זוכר, שמעתי, כן? מעניין לראות את ההקדמה שלו. מה?
אז הוא שכח.
כן, אז הוא אומר, אם יבוא מישהו, בסוף יצא מהממשיק. מהקשה תפיסה הזה, בסוף יצא מהממשיק. היה גדול תמיד, איך אתה מספר. כן. כן.
גם על המציא, הוא משהו היה תמיד די בנוני, אבל בכוח ההתמדה שלו.
לא היה עד כדי כך. הוא הפרק כיצד מברכים. רגע. כן. הוא הפרק כיצד מברכים. בברכות למדי. אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה בר אילאי. בואו ראה. מה בין דורות הראשונים לדורות האחרונים? דורות הראשונים שעשו תורתן קבע ומלאכתן הרעי, זה וזה נתקיים בידם. דורות האחרונים שעשו מלאכתם קבע ותורתם הרעי, זה וזה לא נתקיים בידם. וכבר פירשנו אותם, זה בקטע הקודם הוא כבר פירש. ועוד יש לך לדעת, ועוד יש לך לדעת, כי ראוי לאדם שייתן חלק לכל אחד כפי הראוי. כי העולם הבא שהוא העיקר, ולכך תהיה תורתו שהיא נותנת לו חיים לעולם הבא, גם כן עיקר. זאת אומרת, קודם כל אדם צריך לברר, לברר לעצמו מה עיקר ומה תפל. מה חשוב, מה יש לו ערך, ומה יש לו ערך פחות לעומת הדבר שיש לו ערך. אז הוא אומר, העולם הבא שהוא עיקר, ולכך תהיה תורתו שהיא נותנת לו חיים לעולם הבא, גם כן עיקר. ואילו מלאכתו שהיא לצורך העולם הזה, ראוי שתהיה, אדם צריך לעסוק במלאכה בעולם הזה, כי הוא צריך לחיות כאן. אז הוא אומר, ואילו מלאכתו שהוא לצורך העולם הזה, ראוי שתהיה הרי, כי כך הם חייב. בעולם הזה, זה המציאות הרעית, לא המציאות הקבועה. כן, התקן עצמך בפרוסדור כדי שתיכנס לטרקלין. העיקר זה הטרקלין, לא הפרוסדור.
נופלת מלאכת הארעי.
עוד פעם?
נופלת מלאכת הארעי בדיוק על הקבע.
וכאשר, הלאה, וכאשר יעשה מלאכתו הארעי ותורתו קבע, שניהם מתקיימים. למה? כי ייתן לכל אחד ואחד חלקו כפי מה שראוי. אבל כאשר יעשה מלאכתו קבע ותורתו הרעי, דבר זה הפך סדר העולם. מדוע? כי העולם הבא הוא העיקר, והעולם הזה הוא הרעי, וכל אשר הוא יוצא מסדר העולם, זה כבר המהר"ל חוזר על זה תמיד, יציאה מהסדר זה ביטול הדבר, הוא בטל לגמרי. ואין לו קיום. קיום. לא יכול להיות שיהיה קיום לדבר שיוצא מהסדר. זאת אומרת, המהר"ל אומר, אדם צריך לברר לעצמו, שהדברים יהיו ברורים לו, שבאמת העיקר זה הרוחניות, העיקר זה, כמו שהוא קורא לזה, העולם הבא, זה העיקר. והעולם הזה הוא בסך הכל פרוסדור להשיג איתו, להגיע דרכו אל העולם הבא. אבל העיקר זה העולם הבא. אז מילא היחס שלו צריך להיות תמיד, ברור שצריך לדאוג גם לעולם הזה, בלי העולם הזה אדם לא יגיע לעולם הבא. כן, את כן עצמך בפרוסדור, אבל הוא צריך לדעת מה עיקר ומה תפל, ולפי זה גם לערוך את העבודה שלו לפי זה. וכאשר יתבאר מעלת התלמיד חכם, אשר מקיים התורה מעוני, אשר תלמיד חכם הזה הוא שכלי גמור, כמו שהתבאר, ולפי זה היה הדעת נותן והשכל מחייב, אף אם היו בני אדם רוצים לתת לו מתנות, יקוף את יצרו ואל יקבל אותם, ולא יפסיד המדרגה העליונה שיש לו, אם אפשר בשום עניין שיהיה עומד בזה. אבל אם יש לו, ואם כל זה הוא להוט לקבל מבני אדם מתנות, מעניין מה שהוא אומר, עוד פעם. הוא מכניס עכשיו ביקורת.
על מה הוא מדבר?
ככה זה נראה.
זהו, על מה הוא מדבר? יש כמה כיוונים.
כן, רגע, נראה מה שהוא רוצה, רגע אחד. בכאשר יתבאר מעלת התלמיד חכם, אשר מקיים התורה מעוני. זאת אומרת, הוא הסביר. שתלמיד חכם שמקיים את התורה מעוני, זה ביטוי של מה המשמעות של קיום התורה מעוני? משמעות של קיום התורה מעוני שהעיקר אצלו זה התורה, עיקר אצלו זה התורה, הוא מתבטל כלפי התורה. הדבר היותר חשוב אצלו זה הצד הרוחני שבו, כן? זה המשמעות של קיום התורה מעוני. אז הוא אומר, וכאשר התבאר מעלת התלמיד חכם אשר מקיים התורה מעוני, אשר התלמיד חכם הזה הוא שכלי גמור כמו שבאר, ופי זה היה הדעת נותן והשכל מחייב, אף אם היו בני אדם רוצים לתת לו מתנות, יעקוף את יצרו ואל יקבל אותם. מדוע? משום שהקבלה של המתנות תוריד אותו מהמדרגה העליונה שהוא הגיע אליה. זאת אומרת, אדם שהצליח להגיע למדרגה כזאת שהוא מקיים את התורה מעוני.
למה הוא רוצה לתת לו מתנות?
בבקשה?
מי רוצה לתת לו ולמה?
יכול להיות כל מיני סיבות. רוצים לעזור לו, רוצים לענות אותו מצד הרצון לענות על חכם. כל פנים, מדובר שבני אדם רוצים לתת לו מתנות. הוא אומר, יקוף את יצרו ואל יקבל אותם, ולא יפסיד המדרגה העליונה שיש לו, אם אפשר, בשום עניין שיהיה עומד בזה. אבל אם יש לו, ואם כל זה הוא להוט לקבל מתנות מבני אדם, מאיש זה אסור לדבר. זאת אומרת, הוא אומר ככה. הוא קודם כל מתייחס לאדם כזה שהצליח להגיע למדרגה כזאת שעליו נאמר מקיים את התורה מעוני. עכשיו הוא אומר, אבל אם אדם יש לו, אם יש לו, לא אם אין לו. אנחנו דיברנו על אדם שאין לו ומקיים את התורה מעוני, אבל אם יש לו, ואם כל זה הוא להוט, להוט, זאת אומרת יש לו טייבה לקבל, לקבל מבני אדם מתנות, אומר המהר"ל, מאיש זה אסור לדבר. כי הוא יוצא מן המידה השכלית.
מה זה מאיש זה אסור לדבר? כי הוא אסור לדבר איתו?
מה?
מה זה מאיש זה אסור לדבר?
לא, הכוונה שלו היא...
תרחק.
אני מבין שהוא רוצה...
הוא תלמיד חכם.
כן, כן, ודאי שהוא מדבר על תלמיד חכם. אז הוא אומר, כי מאיש זה אסור לדבר, כי הוא יוצא מן המידה השכלית כמו שהתבאר עוד, והוא הפך השכל, את ההתנהגות הזאת של אדם שיש לו, והוא לאות לקבל מתנות מבני אדם, זה הפך השכל לגמרי. זאת אומרת ככה, אדם שמקיים את התורה מעוני, אז הוא אמר, מן הראוי שלא יקבל מתנות. אבל שם הוא לא,
מקבל,
הוא לא אמר, זה לא הפך השכל, הוא לא השתמש בביטויים כאלה, מדוע? משום שהדבר היחידי שהוא יכול היה לומר לו, תשמע, זה ודאי יוריד אותך מהמדרגה שלך. הצלחת להגיע למדרגה, של מקיים את התורה מעוני, תדע שקבלת מתנות מאנשים תגרום לך לרדת באיזושהי צורה. זה לא שזה הפך ה... אבל כשיש מציאות שאדם להוט. יש לו, והוא להוט לקבל מתנות, הוא אומר, זה הפך השכל לגמרי. זה לא התנהגות של אדם שאצלו הדבר העיקרי זה השכל, אצלו הדבר העיקרי זה הרוח, כן? וחס ושלום הוא אומר שיהיה עליו שם תלמיד חכם. חס ושלום שיהיה עליו שם תלמיד חכם. ולפי מה שאמרנו למעלה, כי אני לא זוכר שסיפרתי לכם, מסופר על קראתי לא מזמן, על בזמן השואה הגיעו לארץ שני גדולים מאירופה. הגיעו כמה, אבל שניצלו מהשואה, הרב מבריסק ומי שהיה ראש שיבת מיר. נו,
קהנמן.
לא קהנמן, הרב פינקל, כן. קלמן זה פונביש, הרב קלמן זה בפונביש. אבל הגיעו שניהם, והם הגיעו, הם הגיעו לא באונייה, הם הגיעו דרך, כנראה דרך טורקיה מרוסיה, והגיעו למעבר ראש הנקרה. אבל במעבר ראש הנקרה, אז המנדט עוד היה, המנדט שלט, אז הבריטים לא נתנו להם להיכנס, כי כדי להיכנס היה צורך בכסף, ולא היה להם כסף. לא היה להם כסף. אז באו כל מיני אנשים ששמעו שהם, שניהם הגיעו, אני עכשיו זוכר איפה קראתי את זה, קראתי את זה בזיכרונות של הרב לורנס. אז הוא מספר שכל מיני אנשים באו והציעו להם, הציעו לתת את הכסף שהם צריכים כדי שיוכלו להיכנס. והרב מבריסק בשום אופן לא רצה, לא רצה, אצלו זה היה עיקרון, לא לקבל מתנות. אני אומר, אני הזכרתי בזה, לא, הוא לא מקבל מתנות מאף אחד. אבל אתה לא יכול להיכנס, הם שניהם נתקעו במעבר ראש הנקרה, לאן תלך? הרי אשתו עם חמישה ילדים שלו נהרגו בשואה, הוא הגיע עם הילדים שלו לארץ, עם שבעה ילדים לארץ, אבל לאן, מה אתה עושה? לא מקבל מתנות בשום אופן. אז מה עושים? אז היה אחד חכם. מה היה אחד חכם? מי זה היה? זה היה, נו, איך, פה, יש פרופסור אחד, גבירצמן. יש פרופסור למים, מה?
גדליה
או גביר? היה סגן ראש עיריית ירושלים, וירצמן. הוא היה מבריסק. הוא היה מהעיר בריסק. הרב מבריסק היה הרב של בריסק. אז הוא בא אליו, הוא היה מתוחכם. מה הוא אמר לו? תשמע, הוא אמר לו ככה, הרב, אני לא נותן לך מתנה, אבל אתה הרב של בריסק. גם כשאתה יצאת מבריסק, אתה עדיין הרב של בריסק. אני בתור בן הקהילה, בני הקהילה צריכים לדאוג לך. אז זה חלק מהדאגה של בני הקהילה שצריכים לדאוג לרב, שמפרנסים את הרב. זה הפרנסה שלך. אתה מקבל פרנסה. אז אני עכשיו נותן לך כאחד מבני קהילת בריסק. כך הוא אמר. זה כבר הוא הסכים לקבל. לא מתנה. לא, אני
מסכים. מסכורת, כן.
מסכורת, כן. מסכורת הוא עובד. זה העבודה שלו. כן? אבל לא מתנות. מתנות בשום אופן רצו לתת לו. ולא היה פה אנשים שהיה חסר להם לתת לו. הוא לא הסכים לקבל שום מתנה. תמיד הוא לא קיבל מתנות, זאת אומרת, זה היה אצלו עיקרון.
איזה, מה היה שם שם? כי מבריסק היו הרבה רבנים קיינו בבריסק.
לא, הוא היה, הרב רב יצחק זאב, יצחק זאב הלוי בבריסק, הבן של רב חיים הלוי, הוא היה רב בבריסק אחריו.
כי גם דיסקין גם היה רב בבריסק.
נכון, הוא מזמן. כן, הרב מבריסק, זה הרב רבשו הלב דיסקין כבר היה מזמן, היה...
הייתה סגולה לבריסק לזרוק את הרבנים שלהם שם.
150 שנים קודם. טוב.
לא, לא
150. מה? כן, הגאון רבי רבשו הלב דיסקין.
כן, כי הבן שלו גם היה שם.
מה?
שאחרי זה היה פה...
יצחק יורחם, רבי יצחק יורחם דיסקין.
גם היה, גם הוא היה שם.
כן. זו בעלי ירושלים. ולפי מה שאמרנו למעלה. כי צריך האדם שיהיה, צריך שיהיה האדם עצמו דומה ומתייחס אל השכלי, ואז אפשר לו לקבל התורה, ואם אינו מתייחס אל השכל, אי אפשר לקבל השכלי, הוא התורה. בוודאי בעל מידה זאת, מה הכוונה? להוט לקבל מתנות. אי אפשר שיהיה עמו התורה השכלית. מאחר, כי המידה הזאת, זה שאדם להוט לקבל מתנות. לקבל מטלות מאנשים. המידה הזאת היא הפך השכלי, כמו שהתבהר. הוא מסביר גם למה. כי דבר שהוא חומרי, הוא מקבל. דבר שהוא חומרי, הוא מקבל. ולא כן השכל. כי מפני הפשיטות שבו, השכל הוא פשוט. אינו מקבל. אומר הגדרה, דבר שהוא חומרי, הוא מקבל. ולא כן השכל, כי מפני הפשיטות שבו אינו מקבל, שכל דבר שהוא פשוט אינו מקבל. מעניין מאוד. לכאורה, זה הגדרה שצריכה הסבר. מה פירוש השכל אינו מקבל? מה הכוונה אינו מקבל? הרי, איך כתוב?
לא
סובל. מה? מה פירוש השכל אינו מקבל? אדם לומד תורה. אז אומרים לו, עשה לך רב, לך לרב תלמד, איך תלמד? מה פירוש השכל לא מקבל? אומר, החומרי במהות שלו, הוא רוצה עוד. נו, ומה ברוחניות? ברוחניות זה לא ככה. אדם לא, אין מושג של קבלה ברוחניות.
לא, אולי לא קבלה זה, אלא משפיע, כאילו...
זה, אני אומר, צריך להבין פה את ההגדרה.
נפעל ופועל. כאילו חומר זה נפעל. והשכל זה פועל.
צריך לנסות להבין מה הוא מתכוון. מה הכוונה שלו? כי דבר שהוא חומרי הוא מקבל ולא כן השכל. מה פירוש השכל לא מקבל? מה פירוש שכל לא מקבל? הרי גם ברוחניות יש עניין של קבלה. אתה מוכרח ללמוד. מה זה ללמוד? ללמוד זה לא לקבל.
אבל זה עם השכל.
מה? נו, מה? מה ההבדל? מה ההבדל? מה ההבדל? צריך פה הגדרה. צריך פה את ההגדרה. מה בדיוק ההבדל? זאת אומרת, המהות של השכל...
גם כשאנחנו מקבלים...
המהות של החומר זה הרצון לקבל.
הרב, גם כשאנחנו מקבלים בשכל, ברוחניות, אנחנו מקבלים דרך השכל.
כן, אבל אז למה אתה אומר שהשכל לא מקבל?
אז כשהשכל מקבל, מה זה הוא מקבל? הוא גם עבר, הוא פועל. אני חוזר לאותה הגדרה.
הוא לא סובל, הוא לא יכול.
לא, הוא פועל. נכנתי שזה פועל. כאילו זה תורה ותוכן.
אין בו תלות, לשכל אין בו שום תלות.
מה הכוונה?
אין תאווה, זאת אומרת, אין פה עניין של...
אבל זה פוגם את היכולת השכלי שאתה לוקח מתנה.
זה משהו פנימי, זה כוחות פנימיים יותר השכל.
הוא לא מקבל, הוא לא סובל, הוא לא יכול לקבל את הרע שהוא חומר.
צריך פה את ההגדרה, אני מנסה לחשוב מהי ההגדרה המדויקת, מה פירוש החומר מקבל, החומר, כל העניין שלו, יש ביטוי כזה...
הוא שומר לאישה, האישה היא חומר, היא המקבל,
הצורה היא נותנת, אבל זה מה שאני שואל. אני שואל, הרי השכל, גם בשכל אתה מקבל, אתה מוכרח לקבל. מה הכוונה, את מה הוא מגדיר כמקבל? מה הכוונה מקבל? מה הכוונה מקבל? אתה מוכרח ללמוד, איך אתה תלמד? אתה מוכרח ללמוד ממישהו, אז מה אתה לא מקבל?
כן, אבל
מה הפירוש אתה לא מקבל? השכל הוא אומר, מפני הפשיטות שבו אינו מקבל. מפני הפשיטות שבו אינו מקבל.
בסיסי כאילו. מה הכוונה הפשיטות הבסיסי ביותר?
פשיטות הכוונה היא, זה לא חומר. פשיטות הכוונה זה דבר לא חומרי. לא חומרי. מה הכוונה? חומר מקבל ו... אוהב כסף לא יסבע כסף. אוהב כסף לא יסבע כסף. זה מה שאומר, החומר להוט לקבל מתנות. אדם שאוהב כסף לא יסבע כסף. זה המהות של החומר. אבל אני שואל, איך אתה מבחין כאן, איך אתה מבחין כאן בנקודה הזאת, בין החומר לבין השכל? הוא אומר, בני הפשיטות שבו הוא לא מקבל. אני עכשיו חושב משהו. תראה, אני אסביר. אוהב כסף לא יסבע, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז מה, זה ביטויים שונים של אותו עניין. אדם רוצה עוד ועוד. עוד ועוד. אז הפירוש הוא, יש לו 100, רוצה 200. יש לו 200, רוצה 400. אני רוצה שיהיה לי עוד. בשכל, זה מה שהוא יכול ליוצר, זאת הכוונה שלו. אתה מוכרח ללמוד, ודאי גם אתה רוצה ללמוד, אבל הלימוד זה לא שאתה אוספת את ההפך. מה זה למדת? מה המשמעות של למדת? לימוד, לא. הפירוש הוא, השכל שלך עכשיו מבין דברים שהוא לא הבין קודם. זה לא שקיבלת משהו. זה מה שהוא רוצה לומר. בחומר יש קבלה, אני רואה משהו שנוסף. האדם הזה להוט להוסיף לעצמו. בשכל אתה לא מוסיף, אתה מגלה, אתה או מחדש, אתה מבינים, אתה מוציא לפועל, נגיד ככה, אתה מוציא לפועל את מה שיש לך. אתה מוציא לפועל את מה שיש בך. אתה לא הוספת עוד משהו. זה הכוונה. בחומר אתה השאיפה שלך היא כל הזמן להוסיף. בשכל השאיפה שלך לא להוסיף. הוספת ידע פירושו של דבר גילוי מה שיש בך, או הוצאה לפועל, נגיד ככה, אתה הוצאת לפועל את מה שיש בך. כשאדם רכש תורה, הפירוש הוא מוציא לפועל את מה שיש בו בכוח. זה הכוונה. אז מילא, זה לא נקרא לקבל. ככה אני מבאר את מה שכתוב כאן. הלאה. ובפרק אלו טרפות. אמר רב חיסדה, איזה תלמיד חכם, מי מוגדר כתלמיד חכם? הרואה טרפה לעצמו. אדם שמסוגל להטריף, צריכים לדעת, זה קשה מאוד. אדם שחט בהמה,
ימצא צדדים להתיר.
לא, במושגים של היום זה יכול להיות אלפי דולרים. להטריף פרה, זה במחי יד, אתה מפסיד. ואני יודע, אצלנו במשפחה, הסבא של אשתי היה קצב, אז היו סיפורים שהוא הטריף לעצמו, הוא נסע לעבר הירדן להביא בהמות, הוא הטריף לעצמו חמש בהמות, הוא הביא חמש בהמות, הוא הטריף. זה להפסיד את כל הפרנסה בבת אחת, בצ'יק, מה שנקרא.
להטריף? לא, מתוך איזה מטרה?
לא, אם אתה שחטת, ואתה...
שהוא קבע שזה טרף.
בטח, אתה שוחט בהמה, אתה פותח אותה, אתה בודק, הרי השוחט גם בודק. אז פתאום אתה רואה, סירחה בריאה. זה צריך, יש פה נגיעה של אלפי דולרים. זה צריך להיות אדם מאוד ישר. כן? היום זה הרבה יותר קל, כיוון שהיום זה... קודם כל בחוץ לארץ. יש ערבים, דבר ראשון, וכששוחטים בחוץ לארץ, אתה בכלל, כל החלקים הבעייתיים, אתה על המקום נותן לגויים. כן? ואז, גם אם נניח, התרפת, אז יש גויים שיקחו את הבהמה הזאת. מה הבעיה? אז תהיה בהמה אחרת, טובה. כן? אבל אם זה לא כך, אז אתה נמצא בבעיה. זה צריך להיות אדם ישר כמו סרגל, כדי... אז איזה הוא תלמיד חכם, הרואה טרפה לעצמו. ואמר רב חיסדא, איזה שונא מתנות יחיה? איזה שונא מתנות יחיה? זה הרואה טרפה לעצמו.
איך, מה בפשט?
מה?
מה אומר פה רב חיסדא?
רב חיסדא אומר שתי מימרות. מימרה אחת, איזה תלמיד חכם הרואה טרפה לעצמו, מסוגל לקבוע על בהמה שהוא שחר.
מה שני, מה הקשר?
איזה שונא, זאת אומרת...
כי כתוב שונא מתנות יחיה.
לא. אז זה מה שרב חיסדא אומר.
הוא מסביר.
אתה אומר, האדם הזה שונא מתנות.
איזה, זה שהוא מתנות.
מי אפשר להגדיר אותו כשונא
מתנות? לא סתם אחד שלא
מתנות. לא סתם שם. יש הרבה מאוד אומרים, אני לא צריך את המתנות. זה עדיין לא שונא, כששלמה המלך אומר שונא מתנות יחיה, הוא התכוון לאדם שמסוגל להגיד על בהמה שהוא שחט שהתרפה. אותו אתה יכול להגדיר בגדר של שונא מתנות, כן? שעליו אומר שלמה המלך יחיה, אה? לא סתם אדם שאומר, יש הרבה בן אדם, ויש, מה, הוא צריך את המתנות שלך?
יש גם פשט עכשיו, וזה כמו אמרה, למה הוא יחיה? כי הוא לא אוכל טרפות, אז הוא יחיה.
אז הוא אומר, דרש מר זוטרה משמי דרב חיסדא. דרש מר זוטרה משמי דרב חיסדא. כל מי שקורא ושונה ורואה טרפה לעצמו, ושימש תלמידי חכמים, עליו הכתוב אומר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אתם שומעים? לא כתוב מי שעובד כל יום, עליו נאמר, יגיע כפיך כי תאכל. אלא מי שקורא ושונה ורואה טרפה לעצמו ושימש תלמידי חכמים. עליו הכתוב אומר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. זיד אומר, זוכה. את היהודי הזה שקורא ושונה ורואה טרפה לעצמו, שימש תלמידי חכמים, זוכה ונוחל שני עולמות, עולם הזה ועולם הבא. כתוב, אשריך וטוב לך. מה זה אשריך וטוב לך? אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. רבי אלעזר, כי אבו משדר אלי מבי נשיא המידי. רבי אלעזר, כששלחו לו מבית הנשיא מתנות, לא שקיל, לא קיבל, לא היה מוכן לקבל. וחייבו מזמן אלי, כשהיו מזמינים אותו כנראה לסעודות אצלם, לא אזיל, לא הלך. אמר, לא באי מר דחיה? מה אתה לא, אתה רוצה להמית אותי? כן? אתם לא רוצים שאני אחיה? שנאמר ושונא מתנות יחיה. רבי זיירא כי אבו משדרי, לא שקיל. כשהיו שולחים לו מתנות, לא קיבל. אבל כשהיו מזמינים אותו, היה הולך. זאת אומרת, הוא לא היה כמו רבי אלעזר לגמרי. אמר, מה ההסבר? איזה היתר היה לו ללכת?
התייקורי.
התייקורי כמתייקרבי. זאת אומרת, אני הולך בשבילם, כי הם מתכבדים בי. אני לא הולך בשבילי, אלא בשבילם. כי הם מתכבדים בי.
בשביל הכבוד שלהם.
כן, אני עושה להם טובה. כן? זאת אומרת, הוא מראה שיקול. אתה יכול לא ללכת, כי אז אתה אומר, מה ההבדל? אם אני בא אליהם, אני נהנה מהם, אני לא רוצה ליהנות. אני לא רוצה ליהנות מבני אדם, כן? אבל אל תצריכנו לידי מתנת בשר ודם. לא רוצה מתנות מבני אדם. אבל זה אומר, אני לא יכול שלא ללכת אליהם כשמזמינים אותי, משום שהם צריכים אותי בשביל הזקן הלבן שלי. הם מתכבדים, כן? אז בשביל זה אני הולך. מה אני אעשה? אני עושה להם טובה, כן? לא. כן. הלאה. ביאור זה, מסביר המהר"ל, ביאור זה, כי תלמיד חכם יש לו השכל אשר הוא פשוט לגמרי, והפשוט אינו, כמו שהוא חוזר על היסוד שראינו, הפשוט אינו מקבל כלל. אני אסביר לכם, עכשיו
הוא מסביר,
מוגבל,
משועבד או עצמאי,
בדיוק, קבלה זה שיעבוד, קבלה זה שיבוד.
ואז לכן אינו, טריפה לעצמו, הוא לא משום.
קבלה זה שיבוד.
אין.
כשאדם מקבל, הוא משובל. אין פה חוכמות. כשאדם, זה גם שח ושוחד. מה זה שוחד? מה זה שוחד?
שהוא חד, שהוא חד. ששניהם חד.
קבלה זה שיבוד. קבלה זה שיבוד. כשאדם מקבל, הוא משתעבד. אפילו אם הוא לא רוצה. אפילו אם הוא לא רוצה. אומר, שכל לא משובד. לא משובד. לא יכול להיות משובד. אם הוא משובד, זה לא שכל. שכל לא משובד. שכל הוא חופשי לחלוטין.
החופש המוחלט.
בדיוק. החופש המוחלט. שכל זה החופש המוחלט.
זה החופשי.
בדיוק. כן, לא, אז רואים את היסוד שלו כאן. כן, כן, כן.
השכל היא כאילו עצמאות.
כן.
וזה גם, הרב, זה גם הפוך, נכון?
מה?
עצמאות זה גם שכל.
ודאי, ודאי. אדם, אדם...
שרבה דקת החשבר...
תמיד אנחנו אומרים, מי יכול להגיע לאמת? מי שאין לו נגיעות. אין לו נגיעות. הפור שאין לו נגיעות, הוא לא משובד לשום דבר. הדבר היחידי שהוא משובד לו, זה ההיגיון שלו. הראש שלו, השכל שלו. זה מה שהוא אומר. האדם של לאות אחרי מתנות, הוא מקבל. מקבל זה שיבוד. אין חוכמות. לא ייתכן מצב שאדם יקבל ולא יהיה משובד. לא ייתכן. יש מדרגות בשיבוד. יכול להיות שיבוד מלא, יכול להיות שיבוד חלקי, אבל בכל מקרה הוא משובד. בכל מקרה הוא משובד.
על הגרם אומרים שבלילה הוא לא רצה לקבל חידושי תורה מהשמיים.
לא, ויש סיבה אחרת, שהוא רצה לקוחות עצמו. לא, זה משהו אחר. זה בגלל שהוא...
עמל.
עמל התורה. לקנות תורה בעמל. זה נקודה אחרת. כן. אז זה מה שהוא אומר. באור זה, כי תלמיד חכם יש לו השכל, אשר הוא פשוט לגמרי, והפשוט אינו מקבל כלל רק... זאת אומרת, הוא אומר כאן עוד יסוד. הפשוט מסוגל לעמוד בעצמו. המקבל הוא נשמח.
תלוי.
אם אתה משובד, אתה נשמח.
הוא מסביר.
כי כל מקבל מאחר הוא כמו מורכב כאשר הוא מקבל, והרואה טרפה לעצמו ואוסרה אינו מקבל אפילו מדבר שהוא שלו. אינו מקבל אפילו מדבר שהוא שלו, שאינו מצדד להתיר הטרפה שהיא שלו. ולכך תלמיד חכם כזה הוא פשוט לגמרי, כיוון שאין שייך בו קבלה. אין, במהות שלו הוא לא מקבל. וזה שנקרא תלמיד חכם, כאשר יש לו מידת השכל שאינו מקבל כלל. לכן קוראים לו תלמיד חכם. הרי רב חיסדא אמר, איזה הוא תלמיד חכם הרואה טרפה לעצמו. אז הוא אומר, למה הוא נקרא תלמיד חכם? היסוד של תלמיד חכם זה השכל, השכל, השכל הטהור, כן? שאינו מקבל כלל, שהגשמי החומרי מקבל והשכלי אינו מקבל שהוא פשוט. ולכך, כל אשר רואה טרפה לעצמו ואינו מצדד להתיר אותה, עד שבשביל זה אינו נחשב מקבל, וזהו גדר תלמיד חכם שהוא שכלי. ואין השכל מקבל, רק הגשמי החומרי. ורב חסדא אומר, איזה שונא מתנות יחיה, כי מי ששונא את המתנות, ראוי שיהיה בשביל זה חי. מי ששונא את המתנות, ראוי שיהיה בשביל זה חי. למה? כי המקבל... דבר מזולתו אין ראוי לו החיים. כי מה זה חיים? מה זה החיים?
עצמאות.
עצמאות. החי עומד בעצמו.
זה מדהים.
ולפיכך אמרו, כי האני נחשב כמת. הוא אומר, למה אני נחשב כמת? למה אני נחשב כמת? שהוא בד. אני מוכרח לקבל. איך הוא חי? אני אין לו. איך הוא חי? איך הוא חי? הוא חי בגלל שהוא מקבל באחרים. אז האני נחשב כמת. וזה מפני שאין לו החיים בעצמו כאשר הוא צריך לזולתו ואין לו בעצמו החיים. אבל מישהו שונא מתנות שהוא רוצה שיהיה עומד בעצמו מבלי שיקבל מאחר. דבר זה הוא החיים. ולכן יקרא המעיין שהוא נובע בעצמו. אתם שומעים? ולא קיבל המים נקרא מעיין חיים. כי חיותו בעצמו, ואינו מקבל המים. אה? אבל צריך פה רק להעיר פה הערה אחת, שהיא הערה חשובה. מצד אחד הוא אומר, אדם שונא מתנות יחיה. אבל צריך לדעת שיש פה, עלולה להיות פה טעות. יש בני אדם שלא רוצים לקבל מתנות. השאלה היא מה עומד ביסוד. לפעמים אדם לא רוצה לקבל, זה כתוב בתוספות בעבודה עזרה, אדם לא רוצה לקבל מתנות, למה? אומר התוספות, כי הוא כפוי טובה. הוא יודע שאם הוא יקבל מתנה, זה יקרב אותו לתת. והוא לא רוצה לתת. זה לא השונא מתנות שאנחנו מדברים עליו כאן. השונא מתנות שאנחנו מדברים עליו כאן, זה שונא מתנות שהוא רוצה, מתוך אי הרצון שלו להיות משעובד. לא מצד אי הרצון שלו לתת, ההפך, לתת הוא מוכן לתת תמיד, כן, הוא רוצה לתת, רק הוא לא רוצה להיות משעובד. זה הבחנה יסודית, זה תוספות בעבודה זרה. טוב, עד כאן. שנה טובה, תירה חתונה טובה.